שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אז ברוך השם, שוב אנחנו מתחילים פרשס בראשס, מעגל חדש, שנה חדשה, ועוד פעם אנחנו מתחילים את תוירס השם בראשס בורו אלוקים. לפני כ-50 שנה שמעתי ממורי ורבי משל נפלא בפרשס בראשס. אני לא זוכר בדיוק איזה שנה, אבל בערך לפני כ-50 שנה הייתי בחור בישיבה ושמעתי משל למועד ובדוימה, איך אנחנו מתחילים בתחילת בראשס. היו היה איש עם בעיות רפואיות רבות. כל יומיים היה מגיע לקופת חולים, לרופא המשפחה, עם בעיות אחרות, והיה נותן לו חדשים לבקרים, תרופה כזו, תרופה אחרת. יום אחד מיהודה אינו מתפרץ לתוך חדרו של הרופא, ומתחיל לצוק בכאב. כבוד הרופא, שמעתי שאתה מתכנן טיול בחוץ לארץ לכמה שבועות, וכי אינך יודע שאני צריך אותך כל יום, כל יומיים. אני בא לבקר אצלך ואתה רושם לי תרופות מתרופות שונות. מה יהיה עליי? איך אתה יכול לעזוב אותי כמה שבועות? אומר לו הרופא, ידידי היקר, וכי מה אתה חושב? לא חשבתי עליך, אני אפקיר אותך. תרם אצל לחוץ לארץ, אני הזמנתי במיוחד תרופת פלא מארצות הברית. והתרופה הזו, תיקח כדור בבוקר, כדור אחד בערב, ולא תצטרך שום דבר אחר. זה תרופת פלא שאין דומה לו, וזה יפתור את כל הבעיות הרפואיות שלך. אמר מורי ורבי, הרבי הקדוש מצאנז בעל דברי יעצב, עברו עלינו ימים נשגבים, ימים של אימו ואירו, ימים של שמחה גדולה. בראש השנה תקענו בשויפו, ביום הכיפורים צמנו, בסוכות. עשינו נענועים עם ארבעת המינים שבידינו, ישבנו בסוכה, מצוות גדולות וחביבות. ירח הוא איסונים, פרשו חז"ל, שהחודש הזה איתם במצוות, ועכשיו אנחנו נכנסים לתרדמה של חורף. עד חנוכה חודשיים, בלי מצוות מיוחדות. מה יהיה עלינו? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, קנדלך, קנדלך, מה אתם חושבים? לא חשבתי עליכם. קחו לכם שמחה סטוילו. וזה תרופת פלא. והוגיסו בו יוימום ולילה, כדור אחד בבוקר, כדור אחד בערב, ולא תצטרכו שום דבר אחר. בתוירי יש הכל. כל הוא עסק בתוירי, כאילו הקרב קורבן חת, עושה שום. בתוירי יש תקיע שויפה וצום יום הכיפורים וארבעס אמינם וסוכה. והוגיסו ביום ובלילה, ולא תצטרכו שום דבר אחר. אז ברוך השם, עברו עלינו חגים נשגבים, ואנחנו חוזרים לחבוש את ספסל דבי מדרוש. שיעור השבועי, כמובן, אמור להיות קשור בפרשס השבוע, אבל גם עניין דיומה. ובחודשים האחרונים אני תמיד אומר, השילוב של פרשס השבוע ועניין דיומה, לצערנו עניין דיומה זה עדיין מגפת הקורונה. אז היום אנחנו נדבר על מושג הלכתי חמירה סקנטה מאיסורה. חז"ל מלמדים אותנו בעיקר בחולין תסעומת בייז, יוד עמוד א', חמירה סקנטה מאיסורה, וכיום הם חוששים יותר לחשש סכנה מאשר לחשש איסור דאורייתא. מה הקשר לפרשס בראשס? לא קשר אמיץ, אבל קשר מסוים. הנחש הכשיל את חווה, חווה מכשילה את אדם, ושלושתם חטאו. והקדוש ברוך הוא מעניש את אדם וחווה ואת הנחש. ויאמר השם אלוקים אל הנחש כי הוסיס וזויס, ארור אתו מכל הבהם ומכל חי הסודה. על גחוין חוטי לך ואופר תאכל כל ימי חייך, כותב הגאון והדרס אליהו. מכיוון שהנחש נענש באוכל, אופה תאכל כל ימי חייך, הוא כותב הגאון בדרך רמז, בדרך סוד, בפנימיוס התוירו, שזה העניין של גילוי. חשש של ארס נחשים, מים מגולים קשורים לעונש של הנחש, עופר תאכל כל ימי חייך. למה זה חשוב, אגון? עוד מעט נראה. אבל קודם כל, עצם המושג חמירה סכנתא מאיסורא. לצערי, זה 7 חודשים שאני עומד ומבקש ומתחנן ובוכה ומפציר. אנא, אחינו בייס ישראל, אנא, חוסו. חוסו הנפשו יש ישראל. ותדאגו לשמור על כל הכללים ועל כל ההוראות. כי חמירה סכנתא מאיסורא. מקור הסוגיה בחולין טס עומד בייס. כתוב בגמורה שמי שהניח כלי מגולה, עם מים או שעה משכן בתוכו, מוצא מחוסה. לגבי תרומת המאה לא צריך לחשוש, כי זה ספק, ומקילים. אבל לגבי גילוי, מחמירים. שואלים חזל, ומה בין חשש תרומת המאה שזה יסוד יורייס, ואנחנו לא חוששים, או לגבי חשש של גילוי, שהוא חשש סכון, השמה יש במים ארס נחשים, אנחנו חוששים יותר. חמירה סכנתא מאיסורא. והדין הזה, חמירה סכנתא מאיסורא, מובא גם בשולחן ערוך וגם ברמ"א. שולחן ערוך רחיים סמקוף עין גמל סעיף בייס במחבר. שולחן ערוך ירד יעקב טז סעיף ה' ברמ"א. גם המחבר, הבייס יוסף וגם הרמ"א מעתיקים את הלשון הזה מדברי חז"ל. חולן דף יהודה עומד עליו, חמירה סכנתא מאיסורא. וסכנה חמור יותר מאשר אפילו האיסורים החמורים שביותר, ביותר שבתורה. רק לדוגמה, שין חוף טס בשולחן ערוך רחיים סעיף בייס וסעיף גמל. אנחנו עומדים על פיקוח נפש, דיני פיקוח נפש. ובשולחן ערוך אנחנו עומדים שתי הלכות. אין הולכם בפיקוח נפש אחר הרויב. הולכים אחרי הרוב באיסורים, בין ביסוד דרבנן ובין ביסוד דאורייתא. אבל בפיקוח נפש חוששים למיעוט. עוד כתוב בשולחן ערוך, אפילו יש כמה וכמה ספקות. אנחנו מחמירים. ספק ספק מקילים בכל התורה כולו. ספק ספק ורוב הולכים לכולו בחלב, בדם, בהלכס נידו, באיסורי קראת. אבל לא בחשש פיקוח נפש, לא בחשש סכון. הרי לן שחמירה סכנתא מאיסורא. עצם המושג הזה, חמירה סכנתא מאיסורא, האם זה דאורייתא או דרבנן? יש מנחונים שכתבו שזה דרבנן, אבל פשיטא לי שזה דאורייתא. שהרי משום שחמירה סכנתא מאיסורא לא הולכים אחרי הרוב, ומכיוון שלא הולכים אחרי הרוב, מחלה לשבס, להציל את הנפש, אף על פי שעל פי רוב יש להניח שלא מדובר בנפש יהודי. אז אם זה רק דרבנן חמירא סכנתא מאיסורא, איך אפשר לחלל שבת? לא הולכים אחרי ספק ספיקא, לא הולכים אחרי הרוב, אוכלים ביום הכיפורים ומחלה לשבס. וברש"י, במקור הסוגיה חולין יהודה עומד עליו, מבוא להדגיש ברש"י, שרק משום שחמירא סכנתא מאיסורא, זאת הסיבה שלא תולים ברויב. ואם מחלה לשבס פשיטא שזה דאורייתא. אבל מה הסברה? ומניין ידעו חז"ל שחמירה סכנתא מאיסורא. כותב החתם סופר בשתי מקורות. חידוש שיחסם סופר. חולין טס עומד בייס ואבוידא זורא למד עמוד א'. אתמול היה יורצייט של יחסם סופר. חוף ה' תשרי. ואמרתי שיום מיוחד על משנתו של יחסם סופר. אז היום שוב אנחנו עוסקים בתורתו של יחסם סופר. כותב יחסם סופר סברה מעניינת בדעתי דנפשי. והוא כותב, חמירה סכנתא מאיסורא. כי באיסורים, אם אנחנו סומכים על הרויב, אם אנחנו סומכים על ספק ספק, אם אנחנו, יש לנו על מה לסמוך להקל, אין איסור כלל. התורה שאמרה, אל תאכלו דם, אל תאכלו חלב, היא שאמרה, אחרי רבים להתריס. התורה שאוסרת, היא מתירה, פשע עשו או פשע יתר. אבל בספק סכנה, אם ימות אדם, אי אפשר להחזיר אותו לחיים. האם זו סברה גמורה, סברה ברמה של דאורייתא, או סברה ברמה של דרבנן? מנחסו שדבורם סימן יוד גמל, יש סימן מרתק שכתבתי, מתי סברה דאורייתא ומתי סברה דרבנן? פעמיים בשס, כסובס חוב בייזון עד אלף, בבקמה ממבוב עומד בייס. הגמור אומרת, למה לקרוא סבורי? בשביל מה צריך פסוק עם זה סברה? המויצה מחבר יהיו לברעיה מצד אחד בבבקמה, הפה שאוסר הוא הפה שאיתה בקסומס. משתי הגמרות האלה משמע שסברה, יש לה תוקף כמו דיורייטה. למה לקרוא סבורי? שאלתי, אז למה בברוכס למד היום עד אלף, כאשר הגמור אומרת, מנעין שצריך לברך ברוך הראשון, כשבאים לאכול ולשתות, סבורי, עושה לי עודם שאין עם יורם הזה בלי ברוכה, ואף לפי כן ברכס אנהן רק דרבונן. לא רוצה להיכנס לסוגיה הזו. סוגיה מרתקת, חשובה, ארוכה. נא לעיין מן חסור שדבור מסמן יוד גמל, אבל אני שואל לגבי סבורה שלך סמסויפו. אם מסברה קבעו חזל, חמירה סקנתה מייסורה, איזה רמה הסברה הזו, דיורייתא דרבונן? בחולן סתם ולא פירש החתם סויפה. אבל בבית הזו למד עומד עליו. הוא חוזר על אותה סברה, והוא כותב שזה דיורייתא. ואני הוכחתי ודאי שזה דיורייתא, שהי לא סומכים על הרויב. לא הולכים בעושה ספק ספק. מחל על אין שבס, בהכרח שזה דיורייתא. וזה באמת מביא אותנו לשאלה יסודית. אין הולכן אחר הרוב בפיקוח נפש, גמרה מפורשת ביומה. אבל הגמרא לא מפרשת למה, וגם הראשונים לא פירשו. אני לכשעצמי כתבתי ארבעה דרכים, מניין שאין הולכים אחרי הרוב בפיקוח נפש. מנחס אושו ויקרו, כמדומני סימן יוד בייס, בסימן שכתבתי על מצווס, שמירס מצס מצווה, מצווה שימור במצס מצווה. שמעתם את המצויס. הבאתי מתוירוסוי של השוי למישב, של רבי יוסף שאול נתן זן, שהוא חידש. כשיש ספק חמץ במצס מצווה, לא הולכים אחרי הרוב. חידש הגאון העצום רבי יוסף שאול נתן זן, כשיש מצווה של שימור, לשמור, זה שמירה גמורה. כשיש מצווה של שימור, לא הולכים אחרי הרוב. השואל המישב לא מחדש את הדברים לגמרי מדעת את הנפשי, הוא מתבסס על הרמב"ן והריטפו בדף ראשון במסכת חולין. אני בשיעורים האלה אף פעם לא יכול להאריך בסוגיה מסוימת, משום שיש לנו כל כך הרבה סוגיות לנגוע בהם. אז אני לא אכנס מה כתוב ברמב"ן ובריטפו. אבל השואל המישב מתבסס על הרמב"ן והריטפו, חולין באיזו מתבייז מחדש. שימור צריך להיות מוחלט. לא הולכים אחרי הרוב. לפי דבריו, מה יותר פשוט מלומר? ונשמרתם מאויל לנפשוסיכם. הישום לחו בשמוי נפשכו מאויל, שני פסוקים בפרשס ואסחנן. והרמב"ם מביא את שני הפסוקים האלה, בהלכת סוצח ושמירת הנפש. ומכיוון שנצטמנו לשמור על הנפש, בשימור לא הולכים אחרי הרוב. אולי מכאן למדו חזל חמירה סקנתא מאיסורא. באיסור הם הולכים אחרי הרוב ולא בסכנה. פירוש אחד. פירוש נוסף. פלא יועץ, ערך שמירה. פלא יועץ הוא מגדולי המוסר. לפני מאות שנים. ספרים החשובים ביותר בתורת המוסר, וזה ערוך בסדר אלפביתי, כמו אנציקלופדיה. ערך שמירה. כותב פלא יועץ. אין שום מצווה בתורה. שבה התורה מדגישה מאוד, רק במצווה הזו פעמיים, ונשמרתם מאויל לנפשכם, הישום הלכו ושמוי נפשכו, מאויל. פלא יועץ זה לא ספר למדני, הוא לא נכנס לסוגיה של לומדס, למה לא אוכלים אחרי הרוב, אבל הוא רק מדגיש, שבמצווה הזו צריך להישמר יותר מאשר בכל שאר המצווה שבתורה, כי רק במצווה הזו נצטווינו, ונשמרתם לאויד שומר, לחוש, מוי נפשך ומוי. אולי מכאן ידעו חזל, שצריך ללכת עד קצה, ולכן לא הולכים אחרי הרוב, לא סומכים על ספק ספקר, כי נצטווינו, ונשמרתם מאויד לנפשך. דרך שלישית, מתבססת על הגמורה, סנהדרין ע"ג עמוד בייס, הגמורה לומדת שם מפרשס השובס אביידו, שאנחנו מצווים להחזיר לא רק ממון לבעליו, אלא גם גופו. והשבויסו לו, מהייתור, למדו חזל השובס גופוי. אתה צריך להציל גם את עצמו, גם את האדם, ולא רק את הממון שלו. והגמרא שואלת, אבל מפסוק אחר למדנו זאת, לא יסמד על דם רעהו. מניין לרואה חבר טובי הבנור, אוי חייס אלוס, וליסטמבו אמורוב מניין, שמצווים להצילו, שלמה לא יסמד על דם רעהו. אז למה צריך שני פסוקים? הגמרא מתרצת. לא יסמד על דם רעהו למדנו גם למטרח ולמי גר. לא רק שאנחנו מצווים להציל את האדם כאשר זה קל, גם כאשר נדרשת טרחה יתרה, גם כאשר אנחנו צריכים להוציא כסף ולסחור אדם, לשלם לאדם, להציל אותו, גם בזה אנחנו חייבים. רש"י מפרש. לא יסמד על דם רעהו, כותב רש"י, אתה מצווה לעשות את הכל שלא יתועבד נפש אחס מיסחור. וזה מה שלמדנו מלא יסמד אדם רעהו, שלא היינו יהודים מן הפסוק והשבוי שלו. אולי זה המקור, אולי זה המקור. לא יסמד אדם רעהו, הרי כבר כתוב והשבוי שלו, רש"י מפרש מלא יסמד אדם רעהו, למדנו שצריך ללכת גם באופן קיצוני. אתה אחראי שלא יתועבד נפש אחס מיסחור. אולי מכאן למדנו. אז אחרי שהצעתי שלושה דרכים, אני חוזר למה שאמרתי לפני שלושת הדרכים. כלל גדול בידי, וכל תלמידיי שמעו את זה ממני מאות פעמים. תלמידיי מבית המדרש, תלמידיי מכל הלשון, תלמידיי בכל העולם כולו. כאשר יש סוגיה מפורשת בגמרא, ואנחנו לא מוצאים הסבר להלכה הזו, לסוגיה הזו, לא בבבלי, לא בירושלמי, לא באף אחד ממפורש שעשה סרבנו הראשון, אם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה לא פרשו? הלאו זה רישס חוי ואוסום, זה דרכם בכל השעס, למה לא פרשו? ובהכרח אנחנו צריכים להגיע למסקנה שהדברים היו פשוטים כל כך בעיניים שלא ראו צורך לפרש. אם זה מבוסס על הגדש של שימור, אם זה משום שבתורה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אם משום הייתור שלא יתעמד אדם רעהו, אני חושב שהראשונים היו צריכים לפרש זאת. למה סתמו? ולכן אני חושב שצדק אחסן סויפו, מסברה ידעו. וכנראה שהסברה הזו הייתה פשוטה בעיני חז"ל. כאשר מדובר בסוף הכיסור, מדובר בדינים. לא במציאות, מדובר בדינים. תורה אסרה, תורה התירה. התורה אוסרת מעשים מסוימים, התורה אומרת אתה יכול לסמוך על הרוב. אך כאשר מדובר בעיבוד נפש, מדובר לא רק באיסורים, לא רק בדינים, לא רק בהלכות, אלא במציאות הטרגית של עיבוד נפש מישראל, מן הסברה קבעו חז"ל, חמירא סכנתא מאיסור, וכנראה שהסברה הזו הייתה פשוטה בעיני הראשונים ובעיני חז"ל, ומשום כך לא תרחו, לא ראו צורך להסביר את זה. ואני רוצה לומר, שחסם סויפה זה רמב"ם מפורש. פרק א' הלוך י' ז', סוף פרק א' של הלכויס מילו. כותב הרמב"ם, שאם התינוק חולה, ויש חשש כלשהו לחייו, לא מעלים אותו, דוחים את המילה. גמרות מפורשות, הלכות פשוטות. אבל הרמב"ם מסביר, פיקוח נפש דוחה הכל. ואפשר למול לאחר הזמן. ונפש אחס מיסור שעובדו, אי אפשר להחזירה. כנראה שדברי הרמב"ם נעלמו לשעה קלה מיחסם סויפה, ודאי שהיה מצטט אותו. רבים האחרונים, הבייס יצחוק, רב מאיר דם פלוצקי, גדוי לפוילן וגליציה, פלפלו בדברי הרמב״ם ושאלו, מה פתאום הרמב״ם מוסיף טעם? ביום הפה למדנו שזה גזי הסקוס, וחי בהם ולא יש יומוס בהם. אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוח כל המצווס, למה הרמב״ם מוסיף? אפשר למול אחר זמן, אבל נפש אחס מיסוד שעובדו אי אפשר להחזירה. ואני אומר, פשוט. וחי בהם ולא יש יומוס בהם, ידענו בספק גמור, כמו ספק איסורה לחומרה. מניין לנו שגם אם יש חשש כלשהו, חשש רחוק לחייו של התינוק, ספקה, ספק סוויקה, ספק סוויקה, רוב ששום דבר לא יקרה, אף על פי כן דוחים את המילה, כותב הרמב״ם. אפשר למול אחר זמן, אבל נפש אחת מסול שעובדו אי אפשר להחזירה. והרמב״ם פשוט רוצה להדגיש ולומר, חשש כלשהו, ולכן החמירו חזר. מעשים בכל יום שאנשים שואלים אותי לגבי תינוק שבבית חולים. הרופאים אומרים אין שום בעיה למול אותו, אנחנו לא חושבים שזה סכנה. ואנחנו הרבנים מחמירים הרבה יותר מהרופאים. ואנחנו אומרים, הרופאים יכולים לומר שאין סכנה, אבל חזר למדו אותנו שמתינוק היה חולה ממתינים 7 ימים. אנחנו לא שואלים את הרופאים. כשחזל אומרים מה שאומרים, אנחנו לא שואלים את הרופאים. אנחנו מחמירים יותר ממה שהרופאים אומרים. משום שחמירה סכנתם מייסורה. ולא אוכלים, הולכים אחרי הרוב. ולא מעניין אותנו הסטטיסטיקה. אם יש חשש, סכנה, אפילו רחוק, מחמירים. זה כמון עושה רמב״ם בתוספת. וזה ממש דברי אחסם סויפו. מנין לנו? שחמירה סכנתה מייסור. אז הסוגיה בחולין עוסקת בגילוי, ואני רוצה קצת לדבר על גילוי. עיקר הסוגיה בבית הזו, עדף למד והלאה. מים שנשארו מגולים ללא השגחה, אסורים בשתייה. לא רק מים, אלא גם שעה משקים, וגם מקצת פירות. ואנחנו חוששים שנחש שתה מן המים, והטיל בה בהם ערס. ולכן חזל עשו את הגילוי, ולהגי מבואה בחולן, זה חשש רחוק. חזל ידעו שזה חשש רחוק, ואף על פי כן החמירו משום שחמירה סכנת מאיסורה. כותבים התוספות בכמה מקומות בשעס. בית סבוב עומד אלף, עבוד אזור הלמד, היי עומד אלף, עוד מקומות, שבמקומותינו אין הנחשים מצויים, ולכן אנחנו לא חוששים לגילוי. כך פוסק השולחן אורך קוף תזיין, שולחן אורך יורדיה, בעקבות התוספות. בבתים שלנו אין הנחשים מצויים, ולכן החשש הוא רחוק מדי, לא סביר, ולכן אנחנו לא נוהגים לחשוש לגילוי. כך כתבו התוספות כמה מקומות, וכך נפסק בשולחן אורך. אף על פי שלעולם גילוי היה חשש רחוק, אז מייך תייסה להקל. החמירו בגילו רק משום שחמירה סכנת מייסורה. אף על פי כן כותבים התויסס ברוי חבדה אטום. בכל זאת צריך להיות חשש שיש בה איזושהי סבירות. וזה מביא אותי לסברה שכתבתי בספרים שלי כמה וכמה פעמים, בתשובס מנחסו שוב, ואני חוזר על זה מדי פעם. למרות שנצטווינו להתרחק מן הסכנה, אבל יש איזשהו גבול איך מגדירים סכנה. מעשים בכל יום שהילדים משאל לנו, רוכבים על אופניים, על רולרים, על קורקנטים, על הוברבורדס, דבר חדש בא לעולם. כל הדברים האלה בטוח יש יותר סכנה מאשר ללכת רגלית, כדרך שהתהלכנו מאז אדם הראשון. ויאף על פי כן, האם אסור לילד לרכב על אופניים? פשיטה שלא. יש רמה מסוימת של סיכון, מה שקרוי בשפה המודרנית, סיכון מחושב, calculated risk, שאנחנו נוטלים, וזה מותר, וזה לגיטימי, לא מדובר בדבר שהוא ממש מסוכן, אף על פי שלפעמים מסתכנים יותר מאשר ללכת ברגליים, אין בזה איסור. אז התוספות בכל זאת קבעו, כאשר נחשים מצויים בינינו, חששו חזל לאיסור גילוי. אבל בזמננו שאין הנחשים מצויים, אפשר להקל. רב חיים, מורון רב חיים בדרך אמון הפרק י' בייז מטרומס, רוצה לחדש חידוש עצום, והוא אומר, משאסרו חכומם את הגילוי, זה הופך להיות איסור גמור, אף על פי שאנחנו יודעים בבירור שנחש לא שתה. אבל זה איסור דרבנן. אני הקטן שבקטנים סבור, לא. אם היה מדובר באיסור, אין בידינו להתיר. בבית סדפי כתוב להדיה. כל דובש אסרו חכומם, אף על פי שבוט על הטעם, אבל הגזרה עומדת בעינה. אז איך נסביר את הפסק של השולחן אורך והתוספס? מה זה משנה אם נחשים מצויים או לא? הלו בבית צדף למד, התוספס דוחים את רבנו תם. רבנו תם אומר, מכיוון שאנחנו לא בקיים בתיקון כלי שיר, מותר בזמן הזה לתפוח ולרקוד. ואביס יוסף דוחה את הרבנו תם, ואביס יוסף אומר לו, חכמים אמרו, אין מטפחים ואין מרקדים. לא רלוונטי אם זה סביר או לא. איסורים דרבונן, גזרות ותקנות עומדים בעינם גם אם הטעם כבר לא רלוונטי. אז איך שחנוך בעצמו פוסק שבזמן הזה מותר גילוי? הסברתי בתשובס מנחסו שחי לגמר. יש להבחין בין תקנה לחשש. אין מטפחין זה תקנה, זה גזירה. גזירות לא בטלות. גילוי זה חשש. זה לא איסור דרבונן. אם ברלו לנו שבחדר הזה לא היה נחש, אין מצב שנחש אתה, זה אין איסור. מדובר בחשש. ולכן, במוקם דאיקה למיחש חשינן, במוקם דלקה למיחש לא חשינן. רב חיים בדרך אמון הבעלי יושב קושיה. תרומשנת מייס, אנחנו לא שורפים שם איוב אליוב, יגיד שהיא לא נטמעה בסוף הכתומה. אבל בגילוי, ישופך, שופכים. שואל רב חיים, אם זה רק ספק, אז איך מתירים מסדיורייסה של עיבוד תרומו? זה רק ספק. מה בין תומה לגילוי? ולכן רב חיים רוצה לחדש. כי בגילוי חכמים אסרו, וזה הופך להיות איסור חפצה, ולכן מותר לשפוך. ואני אומר, לא, זה רק חשש. אז למה ישפך? כי חמיר סכנת מאיסורה. לגבי איסור חזה, לא חששו שמה יבוא לאכול. אפשר להמתין. לגבי סכון החששו חזל, אולי הוא ישכח, אולי שם יבוא לאכול, אולי ילד ייקח, והוא לא ידע שזה גילוי. ולכן התירו את האיסור משום פיקוח נפש. כך נעלה אני אסתיידי. מכל מקום להלוך הקיים אלון, שבזמן הזה לא צריך לחשוש לגילוי, כך פסק השולחן ערוך וכך הסכים מנויסי קיילם. רבי סול משקלוב, מגדוי לתלמיד הגאון, כותב בפעסה של חון הלכוס אססול סימן בייס, שהגאון היה מחמיר בגילוי. והגאון אמר, שמלבד הטעם שחזל אמרו, שאנחנו חוששים לארץ נחשים, יש טעמים נוספים, ולכן אי אפשר להכר. אוידה ואיבויש, דברי הגאון תמיד היו בעיניי תימו גדוי לו. אז בפייס השלחון שהיה מגדוי לתלמידי הגאון, הוא עמד בראש קבוצה גדולה של תלמיד הגאון שבאו לארץ ישראל, בסוף ימיו הוא היה בארץ ישראל, וכל הספר שלו זה על מיסס הטלויס בור אצל חסץ ישראל. והדברים טובים גם במעש הרב, כמדומני עוד צדקי, שמלבד הטעמים שמרו חכמים יש עוד טעמים. אחד המפרשים של מעש הרב מציין לצבו עשרה בליעזר הגודל, שאכן בצבא הזו כתוב שגילוי קשור לסמך מם, לנחוש הקדמוני, אבל אני תמה, אם לעולם צריך לחשוש שמי יש טעמים נוספים, אז אין טעם בפלפול ההלכתי? איך אפשר לברר הלכה? מה עושים פויסקים בכל דור ודור? חכמים אמרו למה זה אסור. מנתחים את הטעם, מפלפלים. מתי אפשר להתיר, מתי הטעם כן נוהג, מתי זה לא נוהג, עד היכן, באיזה נסיבות. אבל בכל הסדר הבונן אתה צריך לחשוש, אולי יש טעמים שאנחנו לא מודעים להם. אז נפסיק לברר הלכה? מה? לעולם אין להקל? ובהכרח, אין לדיין אלא מה שאין אברייס. כאשר הגמור אומרת, מה טעם האיסור? אנחנו נכנסים לסוגיה, עמלים בדברי הראשונים, בדברי הפויסקים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים לכוחד את העיר העודיף. אז איך אפשר לומר, אולי יש טעמים נוספים? טעמה בעיניי. פעס השלחון הוא זה שקושר דברי הגאון לצבו עשרה בליעזר הגודל. עכשיו רבים טועים שהצבאה הזו של רבי אליעזר בן חורקנוס, לא. רבי אליעזר בן הורקנוס בשס קראו רבי אליעזר גודל, אבל הצוואה איננה של רבי אליעזר בן הורקנוס, אלא של אחד הקדמונים מחסידי אשכנז, שהיה בדורו של ספר חסידים. אבל אני תמה על פסח שלחון, למה הוא צריך להביא ממרחק לחמו צבועס רבי אליעזר הגודל? למה לא ציטט את דברי הגאון בעצמו בהדרס אליהו, על הפסוק שבה פתחנו את השיעור? על גחוין חוטי לך ואופר תויך על כל ימי חייך. אומר הגאון בעצמו בדרס אליהו, אופר תויך על התקלל באכילה, ומכאן שלא שותים מים מגולים. אז הגאון בעצמו בדרס אליהו קושר גילוי לפנימיוס התוירה, לנוחש הקדמוני, לנוחש של פרשס ברשס. ואני הזדהיתי, ואני יודע מה שאני אומר עכשיו זה חידוש, לא כולם יסכימו. לא יעולו על דעתי של הגאון לחלוק על התוסס ועל השולחן אורך. שרי בשולחן אורך בביר הגרו. קוף תת זין ביורדיה, כאשר השולחן אורך אומר שבזמננו אין איסו גילוי, הגאון מציין לדברי התוסס שלוש מקומות בשס, הוא לא מסתייג. ולכן אני אומר, פשיטה להלוכה אין לנו אלו דברי חכמים, כמו בכל סוגיה. כמו בכל סעיף בשולחן אורך, כמו בכל הסוגיות ההלכותיות שבתוארו. אבל הגאון לעצמו היה מחמיר, משום הסועיד, משום הפנימיס. וזה מובן, כי פויסקים אנחנו מלבנים הלכה, וקובעים מה מותר ומה אסור. והגאון לא חולק לשולחן אורך, אם היה חולק לשולחן אורך זה היה מוצא ביטוי בביר הגרו. הגאון היה נזהר, וכך גם כתוב במעשה רב. בפייס השלחון, הגאון לא פסק שזה אסור, אלא הגאון היה נזר, סויד השם לירב, אבל הלוך המותר. וזה מביא אותי לסוגיה נוספת. נדה יוד זין עומד על אף, אומר רב שמעון בר יוחאי, חמישה דבורים, האויס האויס המדומוי ברוישוי. חמישה דברים יש בהם סכנה. האוכל, בצל מקולף, שום מקולף, ביצה כלופה, מים מגולים שעבר עליהם לילה. זה סכנה ודומוי ברוישוי. הלכה הזו לא מופיעה ברמב״ם ולא בשולחן אורך. ומשום כך רבים הקלו. ים של שלוימו, רבינו המרשל, פרק חס, סימן יוד בייז, במסכת
כל הלשון.
חולן אומר, המרשל, רוח רע לא מצוי בינינו. התוסס אומרים שנחשים לא מצויים בינינו. המרשל אומר, הוא הדין לרוח רע. מי שקדם למשל זה המורדכי, הגוס מורדכי, מסכת שבס, תוף סמך א', הוא הראשון שכותב, רוח רע לא מצוי בינינו. מוגן אברהם קופה עין גמל, הוא לא מדבר על בצל וביצים כלופות, אבל הוא מדבר על מקומות אחרים שאנחנו מוצאים בחזל רוח רע, וגם מוגן אברום אומר, לא מצוי בינינו. אבל הטור כן מביא את הגמור הבנית, קופתת זיים ביורדיה, והפרי חודש מחמיר, והפסחית שוב מביא בשם השלו, שבל נפש ראוי שיחמיר. מוירי ורבי, הדברי יצא ורבי מצאן זה היה מחמיר מאוד מאוד בדבר הזה. ואני זוכר גם לפני המון שנים הרעיש את העולם, וכמו בהרבה סוגיות אחרות, כשהרבי מצאן זה יצא בחוזק יד, הקשיבו לו, הקשיבו לו. ומהתקופה הוא, התקופה היא, אני חושב שרוב ועדות הקשרות, ועדות הקשרות המהודרות חוששים ולא משתמשים בביצים שהיו כלופים ועבר עליהם לילה. הודות למלחמה שערך הרבי מצאנז. והרבה פעמים היה מתבטא, אנחנו מתמודדים במחלות קשות ואכזריות שחלקם לא ידעו אבותינו, ומי יודע? מי יודע? אולי זה בגלל שאנחנו לא נזהרים בדברים שאנחנו מוצאים בחזל שהם מביאים סכנה. אז זה פולמוס גדול. מצד אחד, המרשל זבחי צדק כותב, מעולם לא שמענו שיחמירו בכך, והוא מביא את המרשל, ולדברים יש מקור במודחי, אבל הטורקה מביא את זה, והפי חודש מחמיר, והשלום מחמיר. דברי עצב, יורד עצב, על המדלף, יש תשובה ארוכה מאוד מאוד, והוא מחמיר בדבר. כך ראוי לדעתי, ראוי להחמיר, בפרט חמיר הסקנטה מיסורה. אמנם אני נכד של האמרי איש, רב מאיר אש, היה גדול תלמידי החסם סויפה. כשאני מזכיר את רב מאיר אש, כל השנים אני אומר גדול תלמידי החסם סויפה. מנעין לי, כך אני חושב. הוא היה זקן תלמידי החסם סויפה. הוא שימש את החסם סויפה עוד במטסדורף הרבה לפני פרשבורג. לאחרונה קיבלתי מתנה דרשות כסב סויפה. ארוך עריכה נפלאה, וראיתי את ההספד של הכסף סויפה הספיד את האמרי איש, כמה שמחתי. כותב הכסף סויפה שהוא היה גדול תלמידי אובי מוירי אחסם סויפה. יורד עצם הסמך, הוא רוצה לחדש, שחמיר הסקנטה דייסורה לא נאמר אלא בסכנה טבעית, כמו ערס נחשים, אבל בסכנה סגולית של רוח, לא אומרים סקיר חמיר הסקנטה מייסורה. זה חידוש עצום. הוא בעצמו מסתייג. הוא כותב, כך נראה לי, אבל אין לי ראיות לדבר. ולפיכך אני אומר, זה נכון, הרמב״ם לא מביא את זה, שולחן ערוך לא מביא את זה, אבל הטור כן מביא. והפי חודש כן מחמיר. ומדובר בסכנה, חמיר הסקנטה מייסורה, ולכן צדק מוירי ורבי בדברי עצב, יורדי על עמד א' שצריך להחמיר. סתם דבר מעניין ומשעשע. הגאון החלקס ינקב, רב מרדכי ינקב ברייש, היה מגדול יסור מחשוב, היה פויסקים של התקופה, היה רבה של ציריך בשוויצריה. בתשובות שלו הוא מביא שהשואל המיישב ציטט חידוש עצום בשם דודורה בפרויים זלמה מרגוליס. מה החידוש? נדיות זין במקור הסוגיה, רב שמה ביחו יאמר חמישה דבורים, מי שעושה אותם דומי ברוי שוי. מהם חמשת הדברים? בצל כלוף, שום כלוף, ביצה כלופה, משקים מגולים, והוא שעבר עליהם לילה, כותב רשי. הקוליקאי עבר עליהם לילה, הולך על כולם. הבצל ושום ומים. והוא מדלג על ביצו. שואל המיישב רבי יוסף שונת הזם בשם הדוד שלו רבי אפרים זלמה גוליאס אומר, מדברי לה שיש לדייק ביצה, זה לא כמו שום ובצל ומים. למה רשי מדלג על ביצה? שום, בצל ומים זה רוח רע. ביצה, מה פתאום? לא קשור לקליפה. בביצה, כוונת חזל, מה שכתוב בשבס דווקוף חס, מי שאוכל חלמון ביצה בלי החלבון, זה לא יוצא מהבטן שלו לעולם. וזה הכוונה, ביצה כלופה, דהיינו, החלמון בלי החלבון. וזה לא קשור לרוח רע. אני ראיתי את הדברים לפני שנים רבות, והיה תימה בעיניי מסיבה מאוד פשוטה, אני לא מודע לכך שרבי אפרים זלמה גוליאס היה דוד של השואל המיישב. אני לא כל כך בקי במשפחולוגיה, אובי מוירי היה בקי בכל המשפחות בישראל. אבל אני דווקא תמיד הרגשתי קרבה יתרה לרבי יוסף שואל נתן, זה נשאל המישר, אני לא חושב שהוא היה, הוא היה אחיין של רבי פרנס אלמה גוליאס. אז ראיתי בדברי עצב שזה טעות מוחלטת. שואל המישר בצעירותו, חיבר ספרים רבים ביחד, המגיש שלו, רב מרדכי זאב אטינגר. אחד הספרים שלהם זה, מאירס עיניים על דיני בדיקס הריו. מעולם לא ראיתי את הספר הזה, רק מובאות. מה מתברר? המויצי לאור של הספר, הכניס חידושים משלו בסוף הספר. והוא מצטט את החידוש הזה בשם דוידי מהרז מנובר דוק. לא רב אפרוי זלמה מברוד, אלא פרוים זלמן אחר שהיה בן עוברדוג. פרוים זלמן גוליס היה רבה של ברוד, מעולם לא היה בן עוברדוג שבליטה. ולא מדובר ברב יוסף של נתן זן, אלא ברב, אולי הרב חשוב, אני לא יודע, אבל רב אנונימי שהיה מויצי לאור של הספר, ובסוף הספר יש חידושים משלו. לא קשור לא לרב יוסף של נתן זן, ולא לרב אפרים זלמן גוליס, היו פוסקי הדורות. והדברים לכשעצמם משעשעים, אבל אין להם משקל בהלכה. רש"י כותב בוצל ושום, וכוונתו גם לבעצם, אין בכך סמך לשנות מפשטוס הדבורים כפי שהם טובים בגמורה ובטוב ובדברי הפויסקים, שגדר אחד ודין אחד לביצה כלופה, לבצל כלוף, לשום כלוף, אותו דבר. אז עסקנו היום בחמירה סקנטה מאיסורה, ואני בכל זאת רוצה לחזור לגב מגפת הקורונה. לפני חודשים רבים אמרתי שיעור על ההנהגה הראויה בשעת המגפה. ופתחנו בדברי הגמור בבובה כמה סמך עומד בייס, דבר בעיר כנס רגלך. והדברים פורסמו ברבים ונתפסו. אני מקווה שבשבועות הקרובים יצא לאור ספר מן חסושו על מגפת הקורונה, והספר הזה מן הסתם יהיה יותר מ-500 עמודים, כי בתקופה הזו אמרתי שיעורים רבים וכתבתי מאות תשובות בכל שטחי ההלכה. אבל אני רוצה להוסיף כמה נקודות התבוננות שלא נאמרו על ידי בעבר. אז הגמרא אומרת כנס רגלך. כשיש מגפה כל אחד צריך להסתגר בביתו. אבל הרמ"א קט"ז סעיפי יורדיה אומר כשיש מגפה צריך לברוח מן העיר. מקור דברי הרמ"א בתשובת מהר"ל סימן מ"א. מניין זה בא לברוח מן העיר? כי אין איזה מקור בחז"ל. בחז"ל כתוב להפך. לך עמי בואי בחדורך וסגור את דלוסך ובעדך וכנס רגלך ותסתגלו בבתים. לברוח מן העיר בא מן הרופים. זה לא מסוידס חז"ל שסמכו על פסוק. כך אמרו הרופים משום שהאוויר מקולקל. ובדברי הפויסקים יש פולמוס גדול. מעדיף להסתגר בבית לברוח מן העיר. הרמ"א הולך בעקבות המהר"ל. בתחילת המגפה עדיף לברוח. בעיצומה של המגפה להסתגר בבתים. יש היגיון רב בדברים. כותב השבוס ינקב. במגפה שהייתה בשנת שין ממלף רבים ברחו. והמגפה רדפה אחריהם. ומתו בכל מקום שהוא. להפך, כאשר אנשים נגועים וחולים הולכים למקומות אחרים, בדיוק כך המגפה מתפשטת. בכל מקום שהגיעו, הביאו את המגפה לשם. לפני מאות שנים לא ידעו שאנשים מדביקים זה את זה. חשבו שזה באוויר, ולכן אם זה באוויר תברח למקום אחר. סויד השם לירב, רוח נבואה נזרקו בהם. אומר המהר"ל, תחילת המגפה תברחו. כאשר המגפה רק מתחילה, סביר להניח שעדיין רוב האנשים לא נגועים, ולכן עדיף לברוח. אבל בעיצומה של המגפה, סכנה גדולה לברוח. כך מגפות מתפשטות. הדר כמוישה אומר הפך הדברים. שתי גישות יש כאן, וגם בקדס יצחוק של רבי יצחוק הרמה. תראה כמו שאומר, או זה, או זה. לא קשור תחילה וסוף. שתי אופציות יש. רבי יצחוק הרמה בא לקדס יצחוק. אומר, בתחילת המגפה תסתגר. ההיגיון שבשיטתו, בתחילת המגפה, בואו נקווה שזה יעבור מהר. בואו נקווה שזה יחלוף. ולכן אין אדם צריך לטרוח תרחה יתרה, לקפח את פרנסתו, להמיס את כל ילדיו, ללכת למקום אחר, לאן הוא ילך, תסתגר בבית. אבל כאשר המגפה משתוללת, וכמה זמן אנשים יכולים להסתגר בבית? אנחנו יודעים את זה מהמגפה שלנו. כמה זמן אפשר להסתגר? ולכן אומר הקדס יצחוק, אנשים לא יסתגרו בבית, וככה הם יכלו, ולכן עדיף ללכת למקום אחר. אבל בין כך ובין כך רואים שחזל וגדולי הפויסקים נקטו באמצעים קיצוניים לברוח מן העיר. מוגנרום תוף גופה ימבוב מביא בשם השלו בשעה שיש הבאבורות. מי שלא בורח מן העיר נושא באחריות ועושה דלית נסדין על מות ילדיו. חייבים לברוח, אומר השלו, מצטט אותו מוגנרום תוף גופה ימבוב. ואני עוד פעם מדגיש, הרעיון לברוח מן העיר לא בא מרוח קודשם של חזל. לא מוצאים את זה בגמורה. לראשונה בדברי הראשונים, כי כך אמרו הרופאים. ובכל דור ודור קבעו כך מיסור. בענייני רפואה בכלל, בענייני מגפה בפרט, צריך לשמוע בקולם של אנשי הרפואה. אז לאחרונה יש פולמוס, מה מוגדר מגפה? ויש רבנים חשובים, ואני מדגיש רבנים חשובים מאוד, אני לא מזלזל בתלמיד החכמים. אני חולק בתוקף, אבל חלילה לא מזלזל. ופורסם בשם רבנים חשובים שקורונה זה לא מגיפה. סטטיסטית לא כל כך הרבה אנשים מתים. טעות גדולה, טעות גדולה. מה זה אם לא מגיפה? מה זה טיול? איך מגדירים מגיפה? אז במסכת טענס, וזה סעיף מפורש בשולחן ערוך, תוף קופיים ואוף סעיף בייז, שלושה אנשים מתו בזה אחר זה בשלושה ימים מתוך ציבור של 500, זה מגיפה. אלה מספרים מבהילים. 3 מתוך 500. פחות מאחוז, אבל בשלושה ימים בזה אחר זה. אבל הדין הזה לא מצינו אלא בהקשר אחד, מסענין ומריים, מתי גוזרים טענס על הציבור. אבל יש תחת ידינו מאות תשובות, אני מגיש לא עשרות, מאות תשובות של גדול ישראל. כי המגפות היו איתנו בכל דור. רק חולרה בתקופת האחרונים. יש לנו תשובס, תוף קוף צדק אלף צדק בייז, תוף ריש זין, תוף ריש חוף זין, תוף ריש למד גימל. 40 שנה, 4 התפרצויות של חולרה. וזה רק במזרח אירופה. בארצות המזרח היו רבים אחרים. ויש תחת ידינו מאות תשובות. ואף אחד מהם לא טורח להסביר מה זה מגפה. אף אחד מהם לא מצטט את הגמור בטענס. מאוד פשוט מה זה מגפה. כל מחלה מדבקת שרבים חולים בה ויש מתים בה, זה מגפה. פושט כבייס בקוטחי כשמש בצהריים, ואם היו עוד משלים הייתי משתמש רק בהם, גם בהם, אבל אני לא זוכר עוד. וקורונה זה מגפה. אוי, איזה מגפה, איזה מגפה. בשבועיים האחרונים מתו בארץ ישראל 500 איש. 1,000 אנשים בחודש האחרון. לצערי כבר לא סופרים ולא מפרסמים שמות, אבל עשרות אנשים מתים בכל יום. ואני מגיש, אנשי שלמנו מהציבור החרדי, קצת מתבייש להדגיש דווקא ציבור חרדי, כי מחר אני שבס להציל כל נפש מישראל. כל אחד יקר. אבל מטבע דברים, אנשים מרגישים קרובים יותר לאנשי שלומנו. בכל יום יש כ10 מתים לפחות. שלא נדע. אז זה לא מגפה או כן מגפה? ראיתי רבנים שכתבו שבמגפות של פעם מתו מאות אלפים. לא נכון. לא נכון. תלוי איזה מגפות, היו מגפות כאלה. במוות השחור, לפני 600 שנים באירופה, ההערכה היא ש50% מהאוכלוסייה מתה. קשה לדעת מספרים, אבל ההערכה היא שבין 20 ל-30 מיליון אנשים באירופה מתו. אבל לא ברוב המגפות. חסם סויפה בדרושס, תוף קוף צדיק בייז, תרשות חסם סויפה חלק א', עמוד סמך בייס כמדומני, כותב, תהילו לשם יסבורך בעיר שלנו, היו מעט מאוד מתים. הוא כותב, אנשים רבים חלו, וכמעט כולם זכו לרפואה. מעט מתים היו, וחייבים להודות לקודש ברוך הוא. ואותו סמסויפה, באותה מגיפה, כותב בתשובה חלק בפסמחוב ג' שאם הרופאים יאמרו שזה חשוב, גם אנשים בריאים יאכלו ביום הכיפורים, למרות שבעירו כמעט ולא היו מתים. רבי קיבה אגה באותה תקופה תיקן תקנות רבות, ורבי קיבה אגה זה המקור החשוב ביותר, כי רבי קיבה אגה אומר שרק 50% מהספנלים יכנסו לבית הכנסת, ונעמיד שוטרים למנוע מאחרים לכנס. ורבי קיבה אגה בשעתו תיקן תקנות רבות, ואולי זה המקורות החשובים ביותר. רבי קיבה אגה טוב קופצה לקהלה בראשון וביום הכיפורים תיקן, שלא יכניסו לבית הכנסת אלא 50% של המספללים, ובין אדם לאדם ימושב ריק, ויעמידו שוטרים ואנשי צבא בפתח בית הכנסת כדי למנוע כניסה לאלה שאין להם כרטיס. כך תיקן רבי קיבה אגה. ויש לזה שתי מקורות, תקונס ופסוקם של רבי קיבה אגה ואיגרות רבי קיבה אגה סימניין א'. רבי קיבה אגה קיבל תעודת הוקרה, כך הוא בעצמו מספר מהממשלה, משום שבקהילה היהודית כמעט ולא היו מתים, הודות התקנות של רבי קיבה אגה. אז זה לא נכון לחשוב שפעם במגיפות נפטרו רבבות. תופרי ז'יין או תופרי שטט בווילנה, רבי סול סלנטר עלה על הבימה ואכל ברבים ושלח את כולם לאכול ביום הכיפורים, גם אנשים בריאים. רבי צל על הכהן שהיה אב בייסדן בווילנה, מבוגר ממנו בהרבה, חלק עליו. ובתשובס רישס בקורים סימן יהוד בהיאורה, כותב רבי צל על הכהן, אני הייתי בשלוש מעגלים של חולרה, תוף קוף צדק א' צדק בייז, תוף רישיין, תוף ריש למד גמל, אלפים ורבבות צמו ואף אחד לא מת, כך הוא מעיד. אלפים ורבבות צמו ואף אחד לא מת. ובאותו עת, רבי סול סלנטר אכל ברבים ביום הכיפורים ושלח את כולם לאכול. מה שאני רוצה להדגיש, טעות גמורה לחשוב שפעם במגיפה תמיד מתו אלפים ורבבות. לא. מגיפה זה מחלה מדבקת, שההמונים נדבקים וחולים. אף על פי שמעטים מתים, יש כל הדינם של מגפה וזה פיקוח נפש. אני גם מצטער שאצלנו סופרים רק את המתים. לא, טעות נוראה. ברוך השם, המתים הם מעטים. מעטים שהם רבים, כי לאותה משפחה זה לא מעט. זה הכל. מה לעשות? בארץ ישראל מתו מעל 2,000 אנשים בשבעה חודשים. אני מצטער שאני מפליג בדברים. אולי אתם יודעים כמה אנשים מתים במדינת ישראל בשנה מתאונות דרכים? בין 300 ל-330 בשנה. ומוציאים מיליארדים על בטיחות בדרכים. ובצדק, בשביל למעט את המספר של 300 מתים בשנה. בקורונה עוד לא עברה שנה, 7 חודשים, ומתו מעל 2,000 איש. זה מגיפה או לא מגיפה. אבל מה שמצער שיש אלפים רבים שמתייסרים ונענקים מכאב. אני בעצמי מכיר עשרות אנשים שעברו את המחלה לפני חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, ולא התאוששו. ועדיין סובלים מחולשה נוראה, מכאבים. אני מכיר אנשים, רובם מבוגרים, שעד שחלו בקורונה היו נמרצים, כמו אנשים צעירים, עברו את המחלה, ונרפאו. אבל הם הפכו להיות סקנים בני 80 באחת, ולעולם לא יחדשו כנשע נאוריהם. וצריך לחשוב לא רק על המתים, גם על האלפים שמתייסרים. ומי שבמשפחתו היו חולי קורונה, ובמשפחתי היו חולים, כמו בכל משפוך בישראל, יודע מה זה חרדה, כשאבא או אמא חולים, ואתה לא יודע מה יהיה איתו מחר ומחרתיים. אי אפשר לישון, אי אפשר לאכול, מתארחים בחרדה ובפחד, זה כלום. אנחנו מתעלמים מכל זה, טעות נורא. ולכן רבו ישראל, מדובר במגפה, בדיוק כמו כל המגפות שידע בית ישראל, וכשם שגדול ישראל קבעו בכל דור ודור, שצריך לעשות הכל למנוע אספשטוס המגפה, כך גם בזמננו. ולכן אני אומר שוב ושוב, אני לא אתעייף מלומר. ללבוש מסכות, להתרחק איש מרעהו, אם אפשר להתפלל בחוץ, עדיף להתפלל בחוץ. כל גינה ציבורית, כל מרפסת, הכל יתקדש בקדוש הסתוירה וקדוש הסתפילה. כך צריך לנהוג בשעס המגפה. כך פסקו גדול ישראל בכל דור ודור. מסופר הרב חיים, שאדם נגש אליו פעם באמצע שבס קודש. הוא היה אורח בבריסק, הבית שלו היה בעיר אחר רחוק. והוא שמע שבמקום מגוריו פרצה המגפה. והוא דאג שאשתו וילדיו לא ידעו להסתגר בבית, לנהוג לפי הכללים, ורב חיים הטיל לו לנסוע בשבס קודש שיסה הביתה. שבס קודש, אני לא יודע אם היה מדובר בסדורי, סדר בון, אני לא יודע, חוץ לתחום, תוך התחום, לא יודע. אבל רב חיים אמר לו, בשבס שיחזור הביתה, רק לשמור על המשפחה. שהמשפחה לא יסתכנו וישמרו על הכללים. אז אבוי סייחה, מירה סקנת מייסורה, שהקודש ברוך יעזור לנו למען כבוד שמו יסבורך, שלא ישמע שויד ושבע, שישלח רפואה שלהם על הכל עם ובייס ישראל. ברשס בורו הולקים עשה שמיים וסאורץ, כותב רשי, ברשי הראשון בתוירס מוישה, בשביל ישראל שנקרו רשס, בשביל תוירו שנקרו רשס. ואני רוצה לומר, אחרי מה שאמרתי על הזהירוס, אני גם רוצה לומר, ברשס בורו הולקים בשביל תוירו שנקרו רשס. התוירו הקיעו מועלם. וכותב רב חיים מוולוז'ין, אם התוירה, אם העולם יהיה ללא תוירה רגע כממרה, הוא יחזור לתוהו ובוהו. בשביל תוירו שנקרו רשס. מאות פעמים סיפרתי, מאז שאובי מוירי נפטר לבי סלומה לפני 5 שנים. סיפרתי פעמים רבות. אובי מוירי היה עילוי גדול, והוא פגש את מוירי ורבי, הרבי הקדוש, הגאון בעל דברי יצב, יום שני של שבוע תוף שין דלת באושוויץ. אבא הגיע יום ראשון של חג השבוע, הרבי הגיע אחריו יום אחד. לא רוצה להאריך בדברים, אבל אבא עשה השתדלות, ממש תוך כדי סכנה, להיות באותו צריף עם רבינו הקדוש. והוא ניגש אליו, ציג את עצמו, ואמר שהוא יהיה מאושר להתקרב לאדמור, ולשמש אותו, לעזור ככל שיוכל. הרבי הסתכל עליו בתימהון, ואמר לו, בוחרו, the mindset of his health and set the goodness of him. אם אתה חושב שזה יעזור לך משהו, להיות קרוב, אלא זה לא יעזור לך במאומה. אבא הגיב, עבד הוותס מהלפן, את כנרדנה לרנן, ודאי שזה יעזור לי, נוכל לדבר בלימוד. והרבא היה מופתע, ואמר לו, בוחר, ביסטן אושוויץ, דבילס רדנה לרנן, בחור צעיר, אתה באושוויץ, אתה רוצה לדבר בלימוד, ואבא הגיב, עבד אבילך רדנה לרנן, אבל אנדש מנסה בלעים, אם לא נדבר בלימוד, איך נשרוד? הרבא התרגש וחיבק אותו, אבל איזו זה יודו מתוך יודו. 13 חודש דיברו בלימוד. 40 שנה ויותר דיברו בלימוד. אבא היה בן 18, והוא הרגיש בעמקי ליבוי. אם לא נדבר בלימוד, לא נשרוד. כך שרדנו. וכאשר רבי יוחנן בן זכאי פוגש את אספסיאנוס קיסר, ואספסיאנוס אומר, תבקש דבר ותינתן. מה הוא מבקש? יבנה וחכמיה. אותו תנא קדוש גדול הדור הבין, הערובה היחידה שיש לנו להתקיים בגלות, יבנה וחכמיה. רבי יוחנן בן זכאי רואה ברוח קודשו שירושלים תחרב, יסול יגלום על אדמות אדמתם, הכהונה תאבד את הרלוונטיות של האמין ביס המקדוש, הנשיאות כבר לא תהיה רלוונטית גם כן. מה יש לנו להבטיח? להבטיח את קיום, את נצח ישראל, יבנה וחכמיה. כך אמרו חזל ביום עדף חוף חס, מימיהם של אבוסינו לא פרשה ישיבה מהם, יורד אל מצרים, ישיבה עמוהם, יורד אל הבובל, ישיבה עמוהם, אברהם זוכן ויושב ישיב, יצחק זקן ויושב ישיב, ינקב זקן ויושב ישיב. ומימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם, כל מקום בגלות, כל מקום אליו הלכנו, הבאנו את הישיבות. וינקב אבינו יורד לעץ מצרים וסיהודה שולח לפניו, לתקן לו בייס תלמוד, ותמיד שאלתי, למה אתה צריך לשלוח אותו לפניהם? לא הייתי שם, אבל אני בטוח שיהודה מפציר ביעקב אביו, ואומר, אבא, למה אני צריך ללכת לבד? הדרך מסוכנת, למה שלא נלך ביחד? אני מבטיח לך, אבא, נגיע לשם, נקים כולל, נקים ישיבה. למה אני צריך לרוץ קדימה? יעקב אבינו אומר, לא, תרוץ קדימה. אני לא אכנס לעיר אם אין בו בית מדרש. אני לא יכול להיכנס לעיר אם אין בו כולל. כי מימיהם של אבותינו לא יפרשו ישיבה מהם. ואבא כבחור צעיר הרגיש בליבו מה שרבי יוחנן בן זכאי הרגיש בשעת החורבן. צריך לדבר בלימוד. ללא ישיבות אין קיום. בשביל תורה שנקרא רשיס. אינני יודע איך, אינני יודע כיצד. כשסוגרים בתי כנסיות אפשר להתפלל בחוץ. כל ביסור השכין תשעריה. אפשר לקבץ מניין בכל מקום. אבל הישיבות הם נשמת אפינו. רב משה פראגר, סופר פולני, מתאר באחד הספרים שלו, כשהגרמנים החריבו את גטו ורשה, וגיבורים אחזו בנשק, עשו את נפשם, ונלחמו בגרמנים ימח שמם וזכרם. באותו עת היו גיבורים נוספים שישבו במרתפים של הגטו כשהבתים עולים בלהבות ולא יפוסק פי מיהו מגרסה, והם היו לומדים תורה עד זיבולה בתרעיתה, עד לרגע האחרון. אז חייבים למצוא דרך. אינני יודע איך, אבל אני בטוח שישבו על המדוכה, חייבים למצוא דרך לאפשר את קיום הישיבות, כי הם נשמת אפינו, זה החמצן שאנחנו נושמים. אני סמוך ובטוח שימצאו דרך מצד אחד לשמור על נפשויס בייס ישראל, לשמור על כללי הזהירות, כי פיקוח נפש דויך הכל, ומאידך לאפשר גם את כל התורה בבייס ישראל. הישמע לכו ושמוע נפשכו מועד, ונשמע את המועד לנפש שכם. הפסוקים האלה מתפרשים בשתי דרכים. מסופר בברוכס על אותו חסיד שהשר הגוי כעס עליו, והגוי השר אומר, בתור אסכם כתוב ושום הלכו, אומר המרשו לפי פשוטם של דברים, הפסוק הזה עוסק ברוכניס, בשמיר איזה נפש, הנשמה, ולא בסכנה לחיים. אבל הרמב״ם, בהלכות יצח בשמיר איזה גוף והנפש, הרמב״ם כן מביא את הפסוקים האלה. פסוקים האלה מתפרשים בשתי דרכים. שמירה על הנשום על רוחניס, וגם כדברי הרמב״ם ושולחן ערוך, לשמור על החיים. צריך למצוא את הדרך, לשלב את השניים. שנזכה ללמוד וללמד, שיהיה חורף בריא לכולנו, שלא נדע שוד ושבר, נלמד לשמור על עצמנו, באופן קיצוני, ונשמעתם מאויד מאויד לנפשו יסייכם, שהקדוש ברוך ישלח רפואס וישועס לכל החוילם, ושתי השנה הזו, שנס רפואס, שנס גאולו, שהקדוש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו, במהרו ויומנו, אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.